אתם עם SBS בעברית. מאיה שחר הגיעה לאוסטרליה אחרי שהיא השתחררה משירות ארוך בצבא. אחרי מספר חודשים במדינה זרה, כשהתחילה להכיר את הקהילה הישראלית במלבורן, היא החליטה לקיים ערב הנצחה לבת הדודה שאיבדה בנובה, שני לוק.
לוקחת אתכם איתי לסריגים, יישוב קטן בעמק האלה שבו נולדתי וגדלתי וגם בו נולדה וגדלה שני. יש בינינו פחות משנה הפרש בגיל. היינו ממש בלתי נפרדות. כאילו, זה ילדות שהיא, אנחנו דור טו דור אחת לשנייה, וישנות אצלה לילה אחד, ואצלנו לילה אחד. אני, יש לי רק אחים גדולים, אין אחיות, ושני הייתה כמו אחותי.
היי, מאיה. אנחנו יושבות ומדברות אחרי ערב הנצחה שעשית לשני לוק, כאן במלבורן, בדודה שלך, שנרצחה במסיבת הנובה, ורציתי לשאול קודם כל מה הניע אותך לקיים את הערב הזה.
מה שהניע אותי לעשות את הערב הזה, זה בעצם ההבנה שיש כאן קהל שלא שמע הרבה מהסיפורים, או בכלל הסיפורים מהשבעה באוקטובר מגוף ראשון.
אני רוצה להחזיר אותך ליום של מסיבת הנובה. את היית בצבא כשנפרצה הגדר בשביל אוקטובר. איך גילית בעצם על הפלישה? איפה היית כשזה קרה?
אז הייתי בדירה שלי בתל אביב, ובסביבות השעה 6:30 בבוקר אני מקבלת טלפון מחבר שנמצא בתאילנד בכלל, והוא שואל אותי אם הכל בסדר, ואני אומרת לו שכן, הכל בסדר, לא, למה אתה מתקשר כל כך מוקדם, זה באמת היה מוגזר, ולא עוברת רבע שעה, ויש אזעקה גם אצלי, ואני יורדת לחדר המדרגות, ובגלל שאני באמת בשירות צבאי באותו זמן, אני כבר חושבת בראש שלי ומדמיינת לאן אני, לאיזה שטח כינוס אני אצטרך לרדת, וכבר מה אני ארוז בתיק, והם בגדים חמים או קרים, אני חוזרת לדירה ומנסה עוד קצת לגנוב כמה דקות של שינה ללא הצלחה, כשאני מקבלת את הסרטון של הטנדר והמחבלים ברחבי סדרות, ופה אני באמת מבינה שקורה משהו גדול, ואני מקבלת את ההודעה מהמפקד שלי ממש באותם רגעים, להגיע באופן מיידי ליחידה שלנו, ואני נוסעת במהירות הכי מהירה שיכולתי לבסיס, ובעצם משם אנחנו מתחילים להוציא כוחות לעוטף, אחרי שכבר צוות כוננות ראשון יוצא, כל חצי שעה, החל מ8:30 בבוקר ועד סביבות השעה 2, כל חצי שעה יוצא צוות לעוטף, צוותים חמושים, עם אוכל, עם מים, עם כל מה שיכולנו לשלוח איתם, כי באמת הבנו כבר שהמצב, בעיקר יש חוסר ודאות, ואנחנו רוצים להיות כמה שיותר ערוכים ומוכנים.
מאיה העבירה שעות אינטנסיביות מאוד בבסיס, עד שבצהריים הגיעה שיחת טלפון מהמשפחה.
בסביבות השעה 2 בצהריים מתקשר אליי אחי הגדול, אומר לי, בעצם שני האחים הגדולים שלי עושים עליי אמבוש, מתקשרים אליי ביחד, ושואלים אותי, את יכולה לדבר? לא, אני לא יכולה לדבר. מה, כאילו? את לבד? כן, אני לבד. טוב, אז תביא חברה. ואז כאילו, פתאום, אני מתחילה להבין שיש משהו מריח לי לא טוב בשיחה הזאת. ואני נכנסת למשרד שלי עם עוד חברה, והם אומרים לי, תקשיבי, שאני הייתה במסיבה, רגע, עצרו, איזה מסיבה? על מה אתם מדברים? לא יודעת בכלל שיש מסיבה. כותרת בחדשות שהיו לנו בחמל, באותו זמן הייתה, לא אשכח את זה בחיים שלי, כ-22 חטופים. זאת הייתה הכותרת. ומי ידע בכלל שהייתה מסיבה? והם אומרים לי על הסרטון, שהם ראו שהתפרסם איזשהו סרטון, ורואים שם את שני, ולא ברור אם הם בחיים או לא בחיים, ושאני ידע שהיא נחטפה לעזה. ואני אומרת להם, טוב, אז תנו לי, אני אעשה כמה טלפונים, רגע, אני אלך למפקד שלי, אני אראה כאילו מה זה, נמצא אותה, לא בעיה. ואז אני מבינה שזה בכלל, בכלל, בכלל לא המצב, ואני מבינה שהמסיבה הזאת הייתה עצומה, ואני מבינה שמחפשים מאות ואלפי אנשים, ואני מבינה שאני נחטפה. יותר נכון, יש לי אפילו איזשהו רגע של הבנה שהיא מתה.
אחרי שגילית בעצם ששני נחטפה, מה היה הפרט מידע הבא שבעצם קיבלתם לגביה?
באותם ימים ניזונו בעיקר משמועות, וזה היה מאוד מאוד קשה. הרבה דברים שאמרו ושמענו, אבל לא רצינו להאמין, וגם כי חלקם היו באמת מאוד כואבים, שאולי היא מתה. וגם כי לא רצינו להחזיק תקווה בשום דבר שידענו שבסיכוי מאוד מאוד גבוה הוא בכלל לא אמיתי. ובעצם הפעם הבאה שאנחנו מקבלים ממנה משהו, זה בעצם חודש לאחר מכן. אני ביקשתי מהמפקד שלי לילה בבית, וממש התעקשתי על זה. ובדיעבד, באותו בוקר, אחרי שקמתי מהשינה בעצם בבית שלי בדירה, אח שלי מגיע והוא מעדכן אותי שנמצא חלק בעצם מהגופה של שני, ואפשר להגיד בוודאות שהיא לא בחיים יותר. ובעצם מותה נקבע גם באופן רפואי וגם בצורה הלכתית, וזה בעצם מה שאפשר לנו כמשפחה לשבת את השיבה עליה, ומשם בעצם היינו בשבוע של שבעה.
איך בעצם הזמן עובר אחרי זה? איך החיים נראים אחרי זה?
זה די נוראי לומר, אבל יש הקלה מסוימת. גם בשביל שני, לדעת שהיא לא סבלה יותר, ולדעת שהיא לא בשבי, והנשמה שלה כבר חופשייה. וגם בשבילנו, כאילו צריך להגיד את זה, זה מי שנשאר פה בעולם הזה, ההתמודדות שלו היא לא פחות קשה.
רינת לוק, שהיא דודה שלך ושל שני, יצרה תמונות ב-AI של שני, להנציח אותה. את יכולה לספר לנו קצת על הפרויקט הזה?
התמונות האלה הן בעצם תמונות שבאות להראות את שני בסטינג אחר, בתפאורה אחרת, בלבוש אחר. בתמונות שתולים אלמנטים מאותו סרטון מזעזע. אפשר לראות בהם את הטנדר, אפשר לראות בהם את הבגדים הלבנים. שני באחת התמונות ממש מצוירת כהנהגת, שזה נראה לי קורה לנו ועוזר לנו לעזור לשני לשנות את הנרטיב שלה ואת כל מה שקרה שם, ולזכור שהיא זאת שמספרת את הסיפור שלה. יש גם פסוקים וכל מיני מילים משירים שבאים ככה לעטוף את הסיפור, ואולי קצת כזה להתחבר גם למה שיש באותה תמונה. בגישה שלנו זה באמת מה שקרה, ואנחנו ככה היינו רוצים לזכור אותה. והתמונות האלה הן לא רק מאוד יפות ויזואלית, תמונות שבאות ליצור תיקון, ובעצם איזשהו שיקום ובניית תמונה חדשה או נכונה יותר של מה שאנחנו מאמינים שקרה לשני, ובעצם לעזור לנו גם להחזיר את האור של שני אליה, וגם בשבילנו, בשביל המראות שראינו והחוויות שעברנו, להצליח לראות איזשהו משהו קצת אחר שם. והיה לי חשוב כחלק מההנצחה של שני להצליח להביא את התמונות האלה לאנשים ולהפיץ את הבשורה, להביא אותה באור שהיא באמת הייתה בו ואת מי שהיא באמת הייתה, וגם לתת לנו איזושהי תקווה ואופטימיות.
תודה רבה מאיה.
תודה.
תמונה מתוך הפרויקט AI של רינת לוק ניתן למצוא באתר SBS בעברית ובעמוד הפייסבוק שלנו. אם תרצו לשתף אותנו בתחושות שלכם, נשמח אם תכתבו לנו.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.